שלום וברכה. חברים יקרים, אנחנו ממשיכים בדרך השם. למדנו בשיעורים הקודמים שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה. הבריאה הזאת נקראת האדם. האדם נברא משני אלמנטים עיקריים, נשמה וגוף. הגוף שרוצה את הרצונות הגשמיים, את התאוות, את העולם הזה. כמו שכתוב בתורה, כי מאפר באת ואל אפר תשוב. תמיד הגוף רוצה את הארציות, הוא תמיד מושך כלפי מטה. לעומת זאת, הנשמה, שהיא רוחנית, היא חלק אלוקה ממעל, היא תמיד שואפת למעלה, גבוה, לעולם רוחני יותר. המאבק שלנו במשך כל החיים זה להעלות את הנשמה ולצמצם את הרצונות הגשמיים של הגוף, לדעת מי השולט, הנשמה או הגוף. מעבר לזה למדנו שהקדוש ברוך הוא ברא שני עולמות עיקריים. העולם הראשון זה עולם העבודה, עולם שבו אנחנו מתאמצים, עומדים בניסיונות, מקיימים מצוות, תכלס מנסים לבוא ולספק לעצמנו שכר כדי שנקבל אותו בעולם השכר. בעולם הזה באנו לעבוד, באנו לייצר זכויות. בעולם הבא אנחנו אמורים להתרפק על אותם זכויות. העולם הזה זה עולם שאדם עובד בו, אבל העבודה היא ל-70, 80, 120 שנה. עולם השכר הוא עולם של נצח, ולכן שווה לאדם לבוא ולהשקיע את כל מהווייו בעולם הזה כדי להשיג זכויות רוחניות, על מנת שהוא יכל לבוא ולקבל את שכרו המלא השלם בדין ולא בחסד לנצח נצחים. אומר הרמח"ל, ופה סיימנו בנקודה האחרונה, שיש הבדל בין שני העולמות. היות שהעולם הזה הוא עולם של אתגר, עולם של עבודה, עולם של קושי, ממילא בעולם הזה הגוף הוא יהיה הרבה יותר דומיננטי. הוא יהיה זה שמאתגר, הוא יהיה זה שיבוא וינסה אותנו פעם אחר פעם. אם הגוף לא היה רלוונטי בעולם הזה, אם לא היינו מרגישים אותו, אז לא היה קושי. אין קושי, אין שכר. אבל בעולם הבא, ששם אנחנו עתידים לקבל את השכר, הגוף יהיה פחות. לא יהיה לו ערך יותר מדי. מי שתשלוט שם תהיה דווקא הנשמה, כדי לקבל את התענוגים שמגיעים לה. ולכן, בעולם העבודה, הגוף המאתגר, הוא יהיה יותר דומיננטי. העבודה שלנו, לצמצם אותו ולהעלות את הכוחות הרוחניים שתמונים בתוכנו. בעולם השכר, ההפך הוא הנכון. שמה הנשמה רוצה להתענג על השם. שמה הנשמה רוצה לקבל את השכר המגיע לה. לכן, שמה הנשמה תהיה דומיננטית והגוף ילך ויהיה כלא היה. אבל מפה גם נבין את ההבדל. בעולם הזה, אם הגוף מנסה אותנו, אם הגוף זה הטריגר שלנו, אז מה יהנה אותי בעולם הזה? מה ישמח אותי בעולם הזה? מה ינסה למשוך אותי בעולם הזה? הנאות גשמיות, הנאות של תאוות, הנאות של עולם הזה. עולם הבא זה עולם של נשמה. בעולם הבא שאני עתיד לקבל שכר, ההנאות יהיו בהתאם לאותה נשמה. תבואו ותשאלו אותי, רגע, אז אולי זה לא שווה. חברים, אני רוצה לבוא ולומר לכם משהו. דבר גשמי הוא דבר שיש לו תהליך יצור ותאריך תפוגה. גשמיות זה דבר שיש לה תחילה ויש לה סוף. אין תכלית לגשמיות. גם אם תיקחו את הדבר הכי יקר שרכשתם, גם אם תרצו את התאווה הכי יוצאת דופן שביקשתם להשיג בעולם הזה, בסופו של דבר, לאחר שהשגתם את אותה התאווה, את אותו הרצון, את אותה רכב, את אותה דירה, את אותה זוגיות, בסופו של דבר, הטעם הולך ומתנדף לו. תמיד רוצים לשדרג למשהו טוב יותר. לכן, העולם הזה, אנחנו לא מקבלים בו שכר. אנחנו רק עובדים בו כדי לייצר לידינו זכויות. לפעמים יש מצב שהמשנה אומרת, אוכל פירותיהם בעולם הזה, הקרן קיימת לו לעולם הבא. מה לעשות? שגם בעולם הגשמי שיש בו גוף, עדיין הגוף צריך להתנהל, הגוף צריך לאכול, והגוף צריך לישון, והגוף צריך ליהנות. אז לפעמים אנחנו מקבלים פירות, מה שנקרא טיפ, כדי לעבור את העולם הזה בצורה קלה יותר גם ברמה הגשמית, אבל תכלס, החסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שאנחנו מקבלים שכר בעולם הנשמות, בעולם רוחני, בעולם השכר. למה זה טוב יותר? כי היות שהנשמה שלי היא נצחית, למה היא נצחית? למדנו, היא חלק אלוקה ממעל, כמו שאלוקים הוא נצח, גם הנשמה שלי היא נצח. ממילא, עולם השכר, מי שעתיד ליהנות ממנה, היא הנשמה. ואם הנשמה נהנית, זאת הנאה נצחית. אני אומר לכם משהו. שמתם לב שיש דברים שאנחנו אוכלים, ולאחר האכילה מברכים ברכה אחרונה. יש דברים שאנחנו שותים, ולאחר השתייה מברכים ברכה אחרונה. למה? כי אחרי שנהניתי, אני מודה לאלוקים. אכלתי, סבעתי, מודה לקדוש ברוך הוא. אני יודע שעוד כמה שעות אני אהיה רעב שנית. שתיתי, אני רווי. אני מודה לאלוקים. אני לוקח בחשבון שעוד דקות, אולי שעות, אני אהיה שוב צמא. יש דבר אחד שאנחנו מברכים עליו ברכה ראשונה, אבל אין עליו ברכה אחרונה. זה הנאת הריח. שאדם מברך עצה בסמים, יסבה בסמים, מינה בסמים, לא משנה מה. הברכה הראשונה קיימת. הברכה האחרונה, למה לא מברכים? למה אם ארחתי הרבה זמן משהו, אני לא יכול לברך עליו ברכה האחרונה? היות שברכת הריח היא, היא ההנאה היחידה בעולם הזה, הגשמית, שרק הנשמה נהנית ממנה. ומה שהנשמה נהנית, שימו לב, היא ההנאה נצחית. זאת אומרת שאם אני במוצאי השבת הרחתי ריח טוב בהבדלה, בירחתי עליו, הנשמה שלי שנהנתה מאותו הריח, היא נהנית ממנו לכל זמן הנצח. אכילה ושתייה גשמית, יש לזה תאריך תפוגה. אבל הנאה רוחנית של הריח, הנשמה שלי ממשיכה בכל רגע להתחזק וליהנות ממנה. כך היא הנאה רוחנית, היא נצחית. ולכן דווקא בעולם השכר, מי שתהיה חזקה יותר, הדומיננטית, היא תהיה הנשמה, וההנאות יהיו הנאות לנשמה, ואלו הנאות נצחיות. עכשיו, אפשר להמשיך לפרק הבא. אומר הרמח"ל, וממה שיצטרך עוד לדעת, שהנה המין האנושי, אין עניינו הראשון, כמו שאנו רואים ומבחינים אותו אתה. זאת אומרת, אם אתה תבוא עכשיו ותראה את האדם, תראה את העולם שלנו, שלא תבוא ותחשוב שככה התחילה הבריאה. שלא תבוא ותחשוב שככה היה האדם הראשון. אתה אומר, רגע, האדם הראשון ואנחנו, זה פחות או יותר אותו דבר. אז מה ההבדל? אז למה ניסיונות? למה לא מצווה אחת ולנו הרבה? מה ההבדל בינינו לבינו? אומר הרמח"ל, תדע לך, הבריאה הראשונה שנקראת אדם הראשון והעולם הזה, מה שהוא היה בגן עדן, היו שונים בתכלית, כי אולם שינוי גדול היה בו, אומר הרמח"ל. והוא עניין חטאו של אדם הראשון, שנשתנה בו האדם והעולם ממה שהיה בתחילה. זאת אומרת, צריך לדעת שבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויברא השם את האדם. בהתחלה היה פה עולם שונה בתכלית. היה פה אדם שונה בתכלית. מה סיבת השוני? החטא של אדם הראשון. אדם הראשון נברא במקום הרבה יותר גבוה. והגובה הזה היה משפיע גם ברמה הגשמית של אדם הראשון וגם של כל העולם כולו. ברגע שהאדם הראשון חטא, ברגע שהאדם הראשון עבר על הציווי האלוקי, נוצר שוני, שבירה של מעמדו של האדם, וממילא שינוי בעולם הזה. כי אם כל העולם כולו נברא בשביל האדם, שהאדם נמצא במקום רוחני גבוה, גם העולם נמצא במקום גבוה. אבל אם האדם נופל ומתרסק, העולם חייב להתאים את עצמו למציאות של האדם. ולכן לאחר חטא אדם הראשון, הוא השתנה, האנושות וגם העולם כולו. ואולם, פרטי השינוי הזה ותולדותיהם רבים. זה לא משהו נקודתי, אומר הרמח"ל. יש פה מערכת שלמה שעברה שינויים, ועוד נדבר בהם לפנים בסייעת הדשמה, נדבר על זה בהמשך. ונמצא שהדיבור במין האנושי, וההבחנה בנושאיו כפולים, כי ידובר בו ובנושאיו. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על המציאות של העולם הזה, אנחנו מדברים על האדם הראשון, אנחנו צריכים להבין שיש פה שני נושאים, בבחינתו קודם החטא, וידובר בו בנושא בחינתו אחר החטא. זאת אומרת, שאתה בא רוצה להבין מה זה האדם. אני רוצה לבוא ולהבין מה זאת האנושות, מה זה העולם הזה. אז התשובה תמיד תהיה מחולקת לשניים. קודם חטא אדם הראשון, זה אדם אחר, זה אנושות אחרת, ואחר החטא, זה אנושות שונה לחלוטין. קודם החטא של אדם הראשון, זה עולם שונה לחלוטין. אחרי חטא אדם הראשון, העולם השתנה לגמרי. ולכן שאנחנו רוצים להבין את העולם, את האדם, תלוי על איזה זמן אתה מדבר. הנה אומר הרמח"ל, האדם הראשון בעת יצירתו, היה ממש באותו המצב שזכרנו עד הנה, דהיינו שהוא היה מורכב משני החלקים ההופכיים שאמרנו. זאת אומרת, אם אני רוצה להבין את האדם, אני רוצה להבין את האנושות. מה זה היה האדם הראשון קודם החטא? אומר רמח"ל, האדם הראשון קודם החטא זה בדיוק מה שדיברנו עד עכשיו. זה בריאה שמחולקת לשני חלקים, נשמה וגוף. ובמציאות היו שני העניינים הטוב והרע, הוא עומד בשיקול ביניהם להידבק במה שירצה. והנה היה ראוי לו לבחור בטוב, ויגביר נשמתו על גופו, ושכלו על חומרו, ואז היה משתלם מיד ונח בשלמותו לנצח. זאת אומרת, אצל אדם הראשון הייתה הפרדה ברורה. היה טוב והיה רע. היה רוחניות והיה גשמיות. יש לך את שניהם לנגד עיניך. תבחר במה שאתה רוצה. ואם הוא היה בוחר נכון, הוא היה יכול לשבת בנוח ובשלמות לנצח. זאת אומרת, אלוקים כביכול, בהבנה שלנו, נתן לאדם הראשון אפשרות קלה יותר. הפרדה מוחלטת בין טוב לבין רע. אתה רואה את הטוב ואת הרע, אתה רואה את ההבדל ביניהם. אין לך קושי וניסיון לדעת אם זה טוב או לא טוב. לא, זה טוב וזה רע, רק תבחר. אם היית בוחר נכון, היית מגיע לשלמות, והשלמות הזאת הייתה לנצח. וצריך שתדע, שאף על פי שאין אנו מרגישים לנשמה, בגוף פעולה אחרת זולת החיות והשכלה. הנה באמת יש בחוקה שתזכך עצם הגוף וחומרו, ותעלהו עילוי אחר עילוי, עד שיהיה ראוי להתלוות עמה בהנאה בשלמות. ואומנם לדבר זה היה אדם הראשון מגיע אילו לא חטא. שהייתה נשמתו מזכך את גופו זיכוך אחר זיכוך, עד שהיה מזדכך השיעור המצריך ונקבע בתענוג הנצחי. זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו מנסים להבין איפה אנחנו בתמונה. אוקיי, אדם הראשון היה לו הפרדה מוחלטת. מה זה אומר? זה אומר, לנו יש מושג שנקרא זכות בחירה. זכות הבחירה היא למעשה התעדוף הפנימי שלנו, בין רוחניות לבין גשמיות, בין טוב לבין רע, בין הקדוש ברוך הוא לבין ריחוק ממנו. וברגע שאני בוחר באלוקים, באופן אוטומטי אני מעלה את הנשמה שלי גבוה יותר, הנשמה שלי מתחזקת, היא באה ומרפה את שליטת הגוף הגשמי, ולאט לאט היא הולכת וגורמת לגוף להזדכך. זה מה שהיה האדם הראשון צריך לעשות. רק לבחור בטוב. רק להימנע מהרע. אמרו לך לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, אם היית נותן לשבת להיכנס מבלי שאכלת, כי אלוקים אמר לא לאכול ואתה לא אכלת, אם היית רק בוחר בזה, מיד הייתה נכנסת שבת, והיית זוכה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים לנצח. ואז מה שהיה קורה באותו המקום, הרי יש גוף. שהיות שאתה השלמת את עצמך ברמה הרוחנית, כי בחרת באלוקים, כי היה לך רק מצווה אחת, רק ניסיון אחד, והגיע הזמן שאם אתה עומד בו, זהו, אתה כבשת את היד שלך. הנשמה הייתה מתעלה, הגוף היה מזדכך, וכך האדם היה בלידי שלמותו לנצח. אבל, כמו שאמרנו, קרתה תקלה באמצע. והאדם הראשון חטא. נכון, אדם הראשון לא חטא כי הוא רצה לעבור על רצון השם, חס ושלום. אדם הראשון לא חטא כי הוא ראה איזה פרי ואמר, וואי, איזה פרי טעים. זה לא המושגים האלה, זה אדם הראשון, זה צריך להבין. זה פרי בריאתו של השם יתברך, זה לא אדם פשוט שאפשר להבין אותו בכלל. אבל אם אנחנו רוצים קצת להציץ במעט מחשבה שיש לנו כדי להבין את מה האדם הראשון רוצה לעשות, ואז אולי נבין גם את המציאות שלנו היום, זה דבר כזה. אדם הראשון אומר לעצמו, תשמע, לי יש את הטוב ואת הרע. הרע לא מאתגר אותי. הרע הוא לא בתוכי. הרע הוא לא חלק ממני. אתה אומר, יש פה אנשים רעים, אז אני לא הולך ליד האנשים הרעים האלה. אתה אומר, יש פה מקומות בעייתיים, יש פה מקומות לא צטויים, אז אני לא הולך. אבל זה לא חוכמה. ללכת למקום של הטוב ולעשות את מה שאלוקים אומר, אין פה טריגר, אין פה ניסיון, אין פה קושי. אז מה אתה רוצה לעשות? אדם הראשון אמר לעצמו, אני אוכל מעץ הדעת טוב ורע. ואז ברגע שאני אוכל, ייכנס בי הרע. הרע יהיה בתוכי. ואז אני מבפנים צריך להכריע את הרע ולבחור בטוב. מה יהיה? אני אוכל מעץ הדעת טוב ורע. אני אכניס את הרע לתוכי, ואז אני לא אוכל מעץ הדעת. ואז אני אעמוד בניסיון של הקדוש ברוך הוא. ומה שאדם הראשון עשה, פשוט מאוד. הוא עבר על ציווי השם. הוא לא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו. אתה לא יכול לעשות חשבונות אלוקים. אם אלוקים אמר לו, אל תגדיל את הניסיון. אל תגדיל את הקושי. תעשה מה שאלוקים אומר. למה? כי מה שאדם הראשון בסופו של דבר יצר, זה ערבוביה בין הטוב לבין הרע. זה הכנסת הרע לתוך גוף האדם. תראו על עצמנו היום. אדם היום בא לעשות מעשה. רוצה לקום בבוקר על התפילה. יצרה מבפנים. אומר לו, עזוב, אתה עייף, אין לך כוח, קר בחוץ, פיקוח נפש. לפעמים יש ניסיונות שאתה אומר לעצמך, רגע, איך אני יודע אם זה היצר הטוב אומר לי לקום להתפלל מוקדם? או זה היצר הרע שרוצה שאני ארדם כל היום ולא ללמד תורה? איך אני יודע אם זה יצר הטוב לתת צדקה? או שזה יצר הרע שרוצה שיגמר לי הכסף ולא תהיה לי פרנסה? כל היום אנחנו לא רק נמצאים במצב של קושי אם לעשות טוב או לעשות רע, אנחנו לא תמיד יודעים אם המעשה שלנו הוא מעשה מצד הטוב ומעשה מצד הרע. למה? כי יש היום ערבוביה בין הטוב לבין הרע. אצל אדם הראשון זה הייתה הפרדה שאתה רואה אותה בעיניים, אתה לא שואל שאלות, זה ברור, כמו אור השמש. אבל ברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת והכניס את הטוב ואת הרע לתוך הגוף, אז טוב ורע משמשים בערבוביה. תראו מה אומר פה הרמח"ל. וכיוון שחטא, נשתנו הדברים שינוי גדול. והוא, כי הנה בתחילה היו בבריאה חסרונות שהיו. בשיעור מה שהיה מצטרך שיהיה האדם הראשון במצב השיקול שזכרנו. ויהיה לו מקום להרוויח את השלמות ביגיע כפיו. אמנם על ידי חוטאו נוספו ונתרבו חסרונות בעצמו של האדם ובבריאה כולה. אז קודם כל צריך לדעת שהעולם נברא עם חסרונות מההתחלה כדי לאתגר את האדם הראשון. אבל האתגר שנוצר במיוחד בשביל אדם הראשון היה ביחס לאפשרויות שלו לבוא ולעמוד בהם כדי לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. אני מזכיר, מדובר באדם שלא חטא מעולם. מדובר באדם שמעולם לא עשה רע. ממילא הצורך שלו, האפשרויות שלו לתקן, היא יחסית מועטת, היא פשוטה. אין לו עבר בעייתי, אין לו משהו שמקשה עליו ומאתגר אותו. יש לו בסך הכל מצווה אחת לקיים, שהוא כולו טהור וקדוש, רק בו ותקנה את הטהור והקדושה הזאת על ידי מעשה אחד, ומיד אתה נתקן. היות שאדם הראשון חטא, אז הוא ירד מדרגתו, ירידה יוצא דופן. זה נקרא בעולם הקבלה שבירת העולמות. הכל הלך ומהמקום הכי גבוה הגיע למקום הכי נמוך, ירד אין ספור עולמות. אבל מעבר לזה, נוצרו בבריאה חסרונות, קשיים, צער, בהתאם למעמד החדש של אדם הראשון. אם העולם כולו נברא כדי לאתגר את אדם הראשון, ושהוא נברא, הוא היה מושלם, הוא היה שלם, הוא היה זך ונקי, אז העולם נברא כאין זה, עם חיסרון קל כדי לאתגר אותו. אבל אם עכשיו הוא ירד למקום הכי נמוך בעולמות, אז העולם מלא בקושי, העולם מלא בחסרונות, וכל זה ממה? מאותו חטא של אדם הראשון. ממשיך הרמח"ל ומסביר לנו, אלא שיצטרך להם בהכרח עבור מעבר ההפסד. סליחה, מחילה. וכיוון שחטא נשתנו הדברים שינוי גדול, ונוספו ונתרבו חסרונות של האדם בבריאה כולה, ועוד נתקשה התיקון ממה שהיה קודם. פירוש, כי הנה בתחילה היה נקל הלוצאת מן החיסרון המודבע וקנות השלמות, שכן סדרה החוכמה העליונה את הדברים על פי מידת הטוב והיושר. בהתחלה התיקון היה קל ופשוט, אלוקים סלל לו את הדרך, בוא תעשה מה אני אומר לך, הכל נגמר. כי יען לא היה אדם סיבה לרע ולחיסרון שבו, אלא שכך הודבע בו וביצירתו. הנה במה שיסיר עצמו מן הרע ויפנה אל הטוב, מיד ישיג את לצאת מן החיסרון ולקנות השלמות. זאת אומרת, אלוקים סלל לו דרך בטוחה, דרך שלמה, דרך קלה. רק תתנגד לרע ותלך בדרך הטוב, ואתה משלים את עצמך ואת כל העולם כולו. אבל אמנם בחטאו, כיוון שעל ידו נסתר השלמות יותר ממה שהיה, ונתרבו החסרונות, והיה הוא הגורם רעה בעצמו, הנה לא יהיה עוד כל כך רעה, קל לו לשוב לצאת מן החיסרון ולקנו את השלמות כמו שהיה עד עתה, שלא היה הוא גרמת חסרונו, אלא שכך נוצר מעיקרו וכמו שנתבאר. זאת אומרת, היות שהעולם נברא על סף השלמות ואדם גרה אותו, אם פעם היה קל להגיע לשלמות, עכשיו העבודה נהייתה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מאתגרת. אני עכשיו צריך לבוא ולבנות הכל מחדש. תתארו לעצמכם שיש אדם שבנה בניין שלם, רב קומות, והוא בא ואומר לילד שלו, תשמע, אני בניתי את כל הבניין, אני מבקש ממך דבר אחד. בוא ותתקין את הידית של החדר בקומה העליונה. בוא ותתקין את הפעמון. בוא תעשה איזה פיניש כדי שהבניין שלי יהיה מושלם. תרים את מתג החשמל, החשמל יזרול בכל הבניין, והבניין כולו מוכן. בא אותו ילד, אותו בחור, ואומר לעצמו, מה? אני רק ירים משהו ואני אגיד שאני עשיתי את הבניין הזה, לא מתאים לי. מה עשה אותו אדם? בא ושבר את יסודות הבניין. מה קרה באותו רגע? הבניין כולו התרסק, ועכשיו הוא צריך לבנות את הבניין מחדש. לפני רגע הייתי רק צריך להרים מתג. עכשיו אני גם צריך לפנות את כל השברים של הבניין, את כל האבנים, את כל העצים, את כל מה שנבנה, גם לפנות וגם לבנות מחדש. זה למעשה מה שקרה עם אדם הראשון. הכל היה קל, והוא עשה את זה הרבה יותר קשה. הוא גם צריך לתקן את החטא, הוא גם צריך לתקן את ההשלכות של החטא, ואחרי שהוא יתקן, הוא יצטרך לבוא ולעמוד באותו ניסיון שהוא לא עמד בבריאת העולם. ולכן אומר רמח"ל, וכל שכן שבהכרח השתדלותו המצטרך עתה להגיע לשלמותו, הנה הוא כפול, כי יצטרך תחילת האדם שישוב והעולם אל מצבו שהיה בראשונה, ואחר כך שיתעלה למצב שיראו לאדם שיעלה. זאת אומרת, בשביל מה שהסברנו, הוא הרס את הבניין, הוא צריך לפנות את כל ההריסות, לתקן את מה שהוא השחית, לבנות אותו, ואז אחרי שהבניין הזה יהיה בנוי, עוד הפעם יהיה לו את הניסיון של כן לאכול מהעץ ולא לאכול מהעץ, והעולם לבוא ידי שלמותו. במילה אנחנו מבינים שהעבודה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסובכת, שהאפשרות לבוא לידי שלמות היא נהייתה לא בלתי אפשרית, אבל מאוד רחוקה מנקודת הפתיחה של הבריאה. ולכן אם אתה תבוא ותגיד רגע אחד, למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם כל כך מסובך, כל כך קשה, למה כל כך קשה להתנהל פה, לעבוד על המידות, לשמור מצוות, זה לא הגיוני. אם אלוקים רצה לברוא עולם כי הוא רצה לעשות לנו טוב, העולם הזה יותר מדי מאתגר, מה קורה פה? אז העולם נברא מושלם. ואנחנו, שכולנו היינו חלק בנשמת אדם הראשון, היינו שותפים לאותו חטא שפשוט דרדר את העולם והביאו אותו לכדי הרס. ועכשיו אנחנו צריכים לתקן את ההריסות, לבנות את מה שהרסנו, ואז לחזור לזמן ומצב של אדם הראשון קודם החטא, לעמוד בניסיון ובוא לידי שלמות. והנה אומר הרמח"ל, ואולם מלבד כל זה, גזרה מידה דינו יתברך שלא יוכלו, לא האדם ולא העולם, מעתה הגיע אל השלמות עודה בצורה שנתקלקלה, דהיינו, הצורה שיש להם עכשיו, שבה נתרבה הרע, אלא יצטרך להם בהכרח עבור מעבר ההפסד, דהיינו המיטה לאדם, וההפסד לשאר ההוויים שנתקלקלו עמו, ולא תוכל הנשמה לזכך הגוף, אלא אחר שתצא ממנו תחילה, וימות הגוף ויפסד, ואז יחזור ויבנה בניין חדש, ותיכנס בו הנשמה ותזכחו, וכן העולם כולו יתחרב מצורתו של התא, וישוב ויבנה בנייה אחרת ראוי לשלמות, ועל כן יגזר על האדם שימות ויחזור ויחיה, והוא עניין תחיית המתים, ועל העולם שיחרב ויחזור ויחודש, והוא עניין שמו חזל, שיטה אלפי שנה אב ואלמה וחד חרוב, לבסוף אלף שנה הקדוש ברוך הוא חוזר ומחדש את עולמו. זאת אומרת, ופה אנחנו נעצור, אבל נגיד כבר את הטיזר לשיעור הבא, כדי שהאדם יגיע לכדי שלמותו, חלק מהתיקון זה המוות. אדם הראשון היה צריך לחיות לנצח, והיות שאדם הראשון חטא, הוא גרם לעולם מושג חדש שנקרא מוות. ולכן האדם, כדי לבוא ולהשלים את עצמו, צריך להיות בעולם העבודה, לעבור את הניסיון שנקרא מיתה, לחזור בחזרה במה שנקרא תחיית המתים, ואז לבוא ולהגיע לידי שלמות. איך הדבר הזה יעשה? מתי הדבר הזה יעשה? ואיך זה משפיע למעשה על כל העולם כולו? את זה בלי נדר נראה בשיעור הבא. אז אל תשכחו רבותיי, אנחנו ממשיכים בעניין של תחיית המתים, תחכו לפרק הבא. בהצלחה.